רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום וברוכים הבאים לעושים רכב. מיד רכבי פנאי בכל מקום.
מה זה יום טוב? אצלי, יום טוב הוא יום שבו הצלחתי לברוח מהמשרד, לשבת באיזה בית קפה שקט עם המחשב הנייד, ולכתוב פרק של עושים היסטוריה. תנו לי פינה שקטה ומקלדת, ואני בעננים. אבל כל זה בתנאי שישנתי כמו שצריך בלילה, כי אם אני עייף, כל מה שאני מנסה לכתוב יוצא לי ג'יפה, כל ההסברים יוצאים עקומים, ולכל הסיפורים אין שום פואנטה. הסיסמה של פנדה היא יום טוב מתחיל בשינה טובה, וכדי להנות משינה טובה אתם צריכים מזרן טוב. המזרנים של פנדה עשויים מספוג זיכרון מעולה, עומדים בתקנים הבינלאומיים, והכי טוב, אתם יכולים לישון עליהם במשך 100 לילות ניסיון. לא אהבתם? תקבלו זיכוי מלא ואיסוף המזרן מהבית ללא עלות. בקרו בפנדה zzz.co.il והזמינו לעצמכם שינה טובה.
שלום לכם. כל מי שחי בישראל בתקופה האחרונה בוודאי ראה שתחת כל עץ רענן יש הרבה יותר רכבי פנאי מכפי שהיו מכוניות פרטיות ופחות או יותר כל מכונית מסוג אחר שאנחנו ראינו סביבנו. אנחנו רוצים קצת להבין באמת כמה קרוסאוברים יש כאן, האם יש יותר קטנים או גדולים, האם אנחנו יותר בטעם של אמריקה או של אירופה, האם המכוניות האלה באמת נמכרות כל כך הרבה כמו שזה נראה, ואיזה מכוניות הפסיקו להימכר במקום זה. כדי להבין את כל הדברים האלה, הצלחנו להזמין לאולפן את אחד המומחים בארץ בכל מה שקשור במספרים ובטרנדים ובסטטיסטיקות ובמה שקורה בתחום הזה. שלום לך, נועם ריין.
שלום, שלום.
נועם ריין הוא העורך של אתר אייקר, זה אתר שגם אני כותב ומגיש בו כל מיני דברים. נועם הוא העורך, הרבה שנים כבר הוא עורך את האתר הזה, ונועם, תספר לנו קצת מה זה אייקר.
אייקר הוא מדריך אינטרנטי צרכני לרוכשי רכב. אנחנו בעצם מנסים להנגיש את כל המידע הקיים בנושאי מכוניות, אם זה מפרטים, קטלוגים, תמונות, חוות דעת, ולהעביר את זה לצרכן ככה שיוכל לבחור את הרכב בצורה די פשוטה ונגישה.
כשבן אדם בא לקנות עכשיו מכונית, מה הוא מוצא שם?
אז הלב של האתר זה באמת הקטלוג, שמרכז נתונים על מעל 1,700-1,800 דגמי רכב. יש לנו מעל 1,200,000 נתונים כבר שהצטברו באתר במהלך השנים, על דגמים חדשים ודגמים שנמכרו בישראל בעבר. חוץ מזה, אנחנו בוחנים כל שנה מעל 150 מכוניות במבחנים בודדים, מבחנים השוואתיים, מבחנים ארוכי טווח, יש לנו ערוץ עם סקירות וידאו. בקיצור, מנסים לתת כל מה שאפשר למי שצריך לקנות מכונית, ואין לו מושג מאיפה להתחיל.
אוקיי, ועוד כמה מילים על נועם. נועם נכנס לרשימת 70 הישראלים היחידים שמחזיקים בפיאט 500L ידנית, זאת פחות או יותר המכונית שהחליפה את המולטיפלה, והוא הצליח לגרום לילדה שלו, שכבר בגיל 2.5 זיהתה את כל סמלי המכוניות.
עם ביואיק היה לה קצת קשה, אבל את כל היתר בקלות.
טוב, אז נועם, אנחנו כאן בצל רכבי הפנאי, זה לא סוד שחובבי רכב קשים, מה שנקרא פטרולדס, לא חובבים גדולים של הרכבי פנאי האלה, בדרך כלל אנחנו יותר אוהבים אותם עם הנאה כפולה ויותר גבוהים, או לחילופין, אם זה כבר רכב כביש עם הנאה קדמית נגיד, אם הוא לא אחורית, אז שזה יהיה איזשהו רכב כביש מעניין ולא איזה משהו גבוה ושהוא קצת סוג של כאילו, אבל מצד שני, הישראלים מצביעים ברגליים, למה? כל כך הרבה ישראלים קונים רכבי פנאי.
אז קודם כל חשוב להבין שזה לא רק תופעה ישראלית. בכל העולם יש מעבר מאוד מאוד חד לרכבי SUV, מה שנקרא. על פניו הסיבה העיקרית היא העיצוב שלהם. הם נראים יותר טוב, נראים יותר קשוחים, יותר בולטים בשטח, אבל זה לא רק זה. רכבי פנאי בדרך כלל נוטים להיות יותר שימושיים, יותר מרווחים למשפחה, יותר קל להיכנס ולצאת מהם, ופעם נהגנו לומר שגם רואים יותר טוב את הכביש, אבל לא מזמן אני זוכר שבחנת איזה רכב פנאי אצלנו ואמרת לי, תשמע, פעם היינו רואים ברכבי פנאי יותר טוב החוצה את הכביש, אבל היום כולם עם רכבי פנאי, אז קצת קשה לראות מה שקורה מלפנים, אבל מעבר לזה, כן, יש הרבה יתרונות לרכבי פנאי.
כן, אוקיי, אז מי שצריך בסופו של דבר לזוז ממקום למקום, כנראה שזה זו דרך די נוחה ושימושית לעשות את זה, אבל לפני שאנחנו ככה נכנסים לעובי הקורה של רכבי הפנאי, בואו נתחיל אולי עם המכוניות שנעלמו. יש הרבה מאוד רכבי פנאי, זאת אומרת שיש כלי רכב אחרים שאנחנו פחות רואים אותם. אתה יכול לספר לנו קצת איזה סוגים של כלי רכב כבר פחות אנחנו רואים פה?
אז לפני שנדבר על הסוגים, בוא ניתן לך כמה שמות של מכוניות שהיו מאוד מאוד פופולריות פה, ואם היום תחפש אותן באולמות התצוגה ברחוב המסגר, כבר לא תוכל למצוא. למשל, גרסאות הסטיישן של הונדה סיביק, או שברולט קרוז, או יונדאי I30 סטיישן. אם זה במשפחתיות, מכוניות כמו מיצובישי לנסר, סיטרון C4, פולקסווגן ג'טה, סוזוקי SX4.
זאת אומרת שאנחנו רואים כאן הצטמצמות של תחומים רוחביים של מכוניות קומפקטיות משפחתיות, נכון? זאת אומרת, המכוניות המשפחתיות הם איתנו, אנחנו נגיע לזה, אבל הגרסאות הסטיישן שלהן כבר כמעט לא נמצאות, והגרסאות, כל מיני מכוניות סדן או דגמים מסוימים של משפחתיות שלא היו מספיק חזקים כדי לשרוד את המפץ של הקרוסאוברים, אז הוא גם לא נשאר איתנו.
בדיוק ככה, ואפילו בקטגוריות רכבי המנהלים, שם עדיין יש ביקוש עירני, בעיקר בארצות הברית, בישראל אנחנו ממש נפרדנו לחלוטין מחלק מהדגמים, למשל פורד מונדאו, הונדה אקורד, רנו טליסמן שמשווקת באירופה ואלינו לא מגיעה, אין ביקוש.
אין ביקוש. אם אנחנו מתייחסים רגע לסטיישנים שלא יגיעו, אני חושב שאחד הדברים הקלים לראות זה שבעצם רכבי פנאי הם סטיישנים מוגבעים באיזשהו מקום. זאת אומרת, זה כלי רכב קומפקטים, לפעמים הם יותר ארוכים, נגיד באמת כמו יונדאי טוסון, קיה ספורטאז' של כלי רכב שהבגש להם מאוד מאוד גדול. לא נופל משמעותית מבגש של סטיישן. וזאת אומרת שיש להם גם את הפרקטיקה של סטיישן במידה רבה, וגם יש להם נוכחות מסוג אחר, ורמת המחיר לא שונה בצורה יותר מדי דרמטית. זאת אומרת של הסטיישנים, מה, לא היה סיכוי?
פשוט ככה. אם בשנת 2012 נמכרו בישראל 15,000 יחידות של פורד פוקוס, רובן המוחלט בגרסאות הסטיישן, אז טוב, הפוקוס נעלמה, אבל הסטיישן הכי נמכרת השנה עשתה כמה מאות יחידות בודדות. לעומת זאת, קיה ספורטאז' עברה את ה-10,000 יחידות.
כן, כן. מנהלים זה קצת יותר מוזר, בגלל ששם דווקא יש איזשהו, המנהלים הוא סמל סטטוס. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו סמל סטטוס זה כבר לא מכונית סדן לכביש, אלא היא צריכה להיות גבוהה ולהיראות לגמרי שונה מכל האחרות.
נכון, ואיך אני יודע את זה? אני מסתכל על מה שקורה בציי הרכב. כי את הלקוחות הפרטיים באמת יש ביקוש מאוד גבוה לרכבי SUV, וזה מה שכמעט כולם קונים. אבל המשפחתיות עדיין איתנו, וזה קורה בעיקר כי בהרבה מאוד חברות, רכב פנאי SUV נתפס כאיזה סמל סטטוס שמתאים לדרגים ניהוליים. כלומר, אתה תקבל מכונית באותו שווי אולי כמו מנהל שלך, אבל היא לא תהיה ג'יפון. היא תהיה מכונית משפחתית, ובדרג הגבוה יותר, שם ייתנו רכבי פנאי.
אנחנו רואים שאנחנו, סמל סטטוס עבר למקום אחר, אנחנו רואים שפרקטיקה גם כן הלכה מהסטיישנים לכיוון של הרכבי פנאי, ותחום נוסף, או תחומים נוספים, זה מכוניות שיש להם איזה נגיעה קצת יותר ספורטיבית או מעודנת, נכון? מכוניות קופה או מכוניות שלוש דלתות, זה גם מכוניות שדי עבדו מהעולם, נכון?
ממש ככה. אם עד לפני כמה שנים היו לנו פה גרסאות שלוש דלתות למכוניות כמו סיאט איביזה, פולקסווגן פולו, הייתה לנו רנו מגן קופה, אפילו מכוניות ספורטיביות, כן. חלקן כבר לא נמכרות עם שלוש דלתות. גם מכוניות קבריולה. אם תזכור, לפני 10-15 שנה, היו לנו כאן גרסאות קבריולה לפורד פוקוס, לפולקסווגן גולף, להרבה מכוניות נפוצות, פז'ו 307. היום שום דבר מזה כבר לא קיים.
כן. עושה רושם גם שהגרסאות הקופה של המרצדס SLK, איך קוראים לה עכשיו?
SLC,
כן, ה-SLC, וגם ה-Audi TT, לא נראה שהולך להיות המשך למכונית הזאת, לפחות בצורה שאנחנו מכירים, עם הגג הנפתח והנאה עם אגזוזים, עם צלילים נעימים. כל הדברים האלה הולכים מהעולם, זה צער אמיתי.
או במילים אחרות, אם כל אחד מהשמות שהזכרנו עושה לכם משהו, תקנו עכשיו מהר ותשמרו במחסן, כי עוד מעט כבר לא יהיה.
ראינו שבאמת הרבה מאוד מכוניות כבר לא נמצאות איתנו, אז בואו ננסה עכשיו לראות את השורשים של הפורענות, איפה כל הדבר הזה התחיל. עכשיו, אני חושב שזה התחיל בשלושה דגמים. שניים של ניסן, שהייתה חברה מאוד חלוצית בתחום הזה, ודגם אחד של סקודה. ניסן, זה ניסן ג'וק, אוטו קטנצ'יק, אבל עם עיצוב מאוד בוטה, ובעברית גם עם שם מאוד בוטה, והוא השאיר אותו כמו שהוא, יאמר לזכות היבואנים. ועם הקשקאי שבעצמו היה מהפכה שאולי אנחנו עוד רגע נזכיר אותו בנפרד, וגם סקודה יטי שהיה איזה מין החלאה בין גודל קטן לגודל קומפקטי, אבל היה לו עיצוב מאוד קשוח. שלושת הדגמים האלה גרמו להרבה מאוד אנשים לרצות לעבור למשהו שהוא חלופה למכונית הרגילה שלהם. הם לא צריכים להרגיש שהם קונים איזה ג'יפ גדול, יקר ורעבתני, אלא היה להם איזה משהו שהוא קצת יותר קרוב למציאות, אבל הוא הרבה יותר מגניב, הרבה יותר מיוחד. אז תגיד לנו איפה הם היו ואיפה הם היום.
אז תראה, האמת, אם נדייק, שלושת הרכבים האלו לא היו ה-SUV'ים הראשונים. הרי אם אתה זוכר, כבר בשנות ה-90 היו לנו פה מכוניות כמו טויוטה רב 4, הונדה CRV, בשנות 2000 יונדאי טוסון נכנס, אבל בכל אותה תקופה הם היו רכבים שמיועדים בין היתר באופן מאוד משמעותי לנסיעה בשטח. הייתה להם מנעה כפולה, מנועים גדולים, הטוסון, אם אתה זוכר, נמכר פה עם מנוע 2,700 סמ"ק,
כן.
לא בדיוק אלטרנטיבה למכונית משפחתית קלה וזולה, ומה שהמכוניות האלה עשו זה להגיד, אנחנו ניתן לכם את אותן עלויות החזקה, אותן שימושים של הרכב המשפחתי הרגיל, בלי שום יומרה לרדת לשטח, אבל במרכב גבוה של SUV עם העיצוב המוחצן, זה הסיפור.
כן, עם הקשקאי גם ממש הקדשתי לו איזשהו זמן באחד הפרקים הקודמים. קשקאי באמת הוא מהפכה בסדר גודל של אחת מאבני הדרך המשמעותיות לפי דעתי בהיסטוריה של הרכב, בגלל שבאמת הוא, להבדיל באמת כמו שאתה אומר מהרב ארבע מכל החבר'ה האלה, הוא באמת פנה ישר לאנשים שהתכוונו לקנות את הגולף שלהם, התכוונו לקנות מכונית משפחתית רגילה, הם לא הרפתקנים, ולהם הציעו משהו שהוא... הוא נראה הרבה יותר נחמד, הוא לא שונה משמעותית בפרקטיקה שלו, וגם בפני עצמו כמכונית, הוא היה מכונית מאוד מאוד טובה, זאת אומרת, זאת הייתה מכונית מאוד נוחה, היא הייתה עם רמת הבטיחות הכי גבוהה שהייתה בתקופה ההיא, זאת אומרת, באמת המחיר מכל הכיוונים היה מאוד קטן, אבל היום אני חושב שהוא לא שולט כאן בכיפה הקשקאי, נכון? זאת אומרת, זה שלושה כלי רכב, שבאמת הצליחו לעשות כאן מהפכות מאוד משמעותיות, אבל היום, איפה הם?
זהו, שלושתם כמעט נעלמו מחיינו. סקודה יטי ירד מפס הייצור לפני בערך שנתיים. במקומו סקודה השיקה שלושה רכבי פנאי, יש לה היום את הקודיאק הגדול עם השבעה מקומות ישיבה, את הקארוק ואת הקמיק שאמור להגיע לישראל בעוד פחות משנה.
קמיק זה הקטנצ'יק.
כן.
שלושת כלי הרכב האלה של סקודה שאתה אומר, אין באף אחד מהם את ההרפתקנות של היטי. הם שלושתם כלי רכב שהם כבר הרבה יותר, הם ממוסדים משפחתיים, הם פחות עם הברק בעיניים, אני חושב, של היטי, עם העיצוב האוונגרדי שלו, לא?
כן, אלה כלי רכב שגרתיים, יעילים, מאוד איכותיים, אבל אין בהם איזה מימד של הפתעה או חידוש יוצא דופן. הם פשוט מה שהקהל מבקש.
והניסנים?
אז זהו, אז ניסן ג'וק באמת ירד למספרי מחירות מאוד מאוד נמוכים, פשוט כי ניסן לא שינתה אותו במשך עשור, אני חושב.
כן. חושב שהם נבלו, ההצלחה הייתה כל כך גדולה בהתחלה, שהם פשוט לא העיזו לשנות אותו תוך כדי תנועה.
אז זה נאמר, אימא לג'וק. וניסן קשקאי עדיין איתנו, קיבל דור חדש, קיבל טכנולוגיות יותר מתקדמות, רק לאחרונה הוא קיבל את המנוע שקיים במרצדס A-Class, מנוע טורבו מעולה, ולכן הוא מצליח לשמור על מספרי מחירות סבירים, מוכר כל שנה 2,000-3,000 יחידות, זה עדיין לא מתקרב למספרים של הספורטאז', הטוסון, האוטלנדר.
או למספרים שלו באירופה, באירופה הוא רב מחר, ממשיך להיות רב מחר.
כן, זה נכון. השוק הישראלי באמת שומר אמונים לכמה מותגים מאוד מאוד מסורתיים, נאמר ככה. ישראל היא המדינה היחידה שבה קונצרן יונדאי קיה מוביל את השוק בצורה טוטלית. בשנה האחרונה, אחת מכל ארבע מכוניות חדשות שעלתה על הכביש הייתה שייכת לקונצרן הזה, שבישראל מיוצג על ידי שני יבואנים שונים, אבל 27% נתח שוק ליונדאי קיה, אין לזה אך ורע באף מדינה בעולם. אני בספק אם בדרום קוריאה קונים כל כך הרבה מכוניות קוריאניות כמו אצלנו.
כן, כן. שם קונים גם סנגיונג, אני מניח. ג'וק, יטי וקשקאי, שניים מהם נעלמו, אחד מהם הוא בסדר, אולי הוא יתחזק. בואו ננסה רגע להבין איזה מכוניות נמכרו לפני 5 שנים, ואיזה מכוניות נמכרות עכשיו.
אז לצורך זה באמת הבאתי את הנתונים של שנת 2013, לא מאוד רחוק בהיסטוריה, זו תקופה שכבר רכבי הפנאי היו בה מאוד דומיננטיים, אבל מבין 10 הדגמים הכי נמכרים בישראל באותה שנה, לא היה אף רכב פנאי. אנחנו רואים פה ברשימה מכוניות כמו קיה פיקנטו, פורד פוקוס, טויוטה קורולה, ניסן מייקרה, רנו פלואנס, 6 משפחתיות, 4 מכוניות קטנות בטופ 10, אפילו לא מכונית היברידית אחת, ואפילו לא רכב פנאי אחד.
וזה כולה 5 שנים אחורה. 5 שנים, אין רכבי פנאי, כמעט הכל זה מכוניות משפחתיות או וריאציה קטנה שלהם, נכון? מכונית עירונית קטנה או קצת יותר גדול מזה, ואוקיי, ומה קרה, מה השתנה?
בנתונים של 2018, אנחנו מוצאים בתוך 10 הרכבים הכי נמכרים 5 רכבי פנאי.
וואו.
מכוניות כמו קיה ספורטאז', יונדאי טוסון, קיה נירו, מיצובישי אוטלנדר וטויוטה CHR. 3 מתוך המכוניות הן היברידיות, שזה בעצם שניים תוכם רכבי פנאי ועוד יונדאי איוניק.
אני שוב מדגיש שלוש מבין המכוניות הכי נמכרות בישראל. זאת אומרת, זה נראה פעם כאיזה מין טכנולוגיה עתידנית ולא יודע מה, היום שלוש מהמכוניות הכי נמכרות בישראל, מכוניות היברידיות.
זה לגמרי מיינסטרים. ונשארנו בתוך הרשימה עם עוד איזה שלוש משפחתיות ושתי מכוניות קטנות, שרובן כנראה הולכות לציי רכב. ועוד נתון מעניין זה שמתוך עשרת הדגמים הכי נמכרים בישראל בשנה האחרונה, שישה המובילים הם דגמים של יונדאי וקיה. וזה כבר באמת משהו חסר תקדים.
כן, זה עוד יותר ממה שהיה באמת לפני חמש שנים, שגם אז הם היו מאוד מאוד חזקים, אז מספר 2 ו-3 לא היו שלהם, היתר כן, גם היו חזקים מאוד, אבל היום אפילו ברמה עוד יותר משמעותית. זאת אומרת שהייתה כאן עלייה מאוד מאוד משמעותית במחירות של רכבי פנאי, אין כאן משחק עם המספרים האלה, אז זאת כלל המפה. בוא נסתכל רגע, בוא נרד קצת לפלחים עצמם, בוא נראה מה השתנה בפלחים, מה אנחנו קנינו יותר, מה קנינו פחות, באמת ברמה יותר לרדת לרזולוציה הזאת.
אז כמו שאומרים, במקרה הכינותי מראש נתונים, על תקופה אפילו יותר קצרה מזה. מ-2015 עד 2018, יש שינויים דרמטיים במפה של שוק הרכב בישראל. למשל, קטגוריות המשפחתיות הקטנות, של מכוניות כמו יונדאי i25, קיה ריו, סקודה רפיד, קטגוריה שנפוצה בעיקר בציי הרכב, נתח השוק שלה ירד מכמעט 8% ב-2015 ל-3.5% בשנה החולפת.
זאת אומרת, הם איבדו יותר מחצי מהמחירות שלהם, ממש כמעט, זה איזה פלח שצנח לרמה עצובה מבחינתו.
כן, וזה לא שכולם עברו למשפחתיות יותר גדולות ואיכותיות, כי גם קטגוריות המשפחתיות הקלאסיות, איפה שנמצא דגמים כמו טויוטה קורולה, מזדה 3, סקודה אוקטביה, ירדה מ-28.5% ב-2015 ל-21% בשנה האחרונה.
זאת אומרת, העיבוד הנתח שוק של המכונות המשפחתיות, הוא דווקא לא בהכרח קיצוני כמו בפלחים אחרים, הוא איבד רבע מהמחירות שלו, שזה הרבה, אבל זה רבע מהמחירות מפלח שיחזיק את כל השוק הישראלי כאן. זאת אומרת, זה נתח מאוד מאוד, זה מספר מאוד מאוד גדול של מכוניות.
בדיוק. ולאן כל זה הולך? התשובה היא כמובן לרכבי הפנאי. וגם פה יש הפתעה, כי דווקא רכבי הפנאי הקטנים והזולים, מכוניות כמו ניסן, ג'וק, סוזוקי, קרוס אובר, הנתח שוק שלהם גדל מ-7.5% לכמעט 9%, אבל זה לא הסיפור הדרמטי. כי ברכבי הפנאי היותר גדולים, מה שאנחנו קוראים רכבי הפנאי הקומפקטיים,
אלה שהם בגודל של משפחתית פחות או יותר.
בדיוק, למשל, יונדאי טוסון, קיה ספורטאז', מאזדה CX-5, ב-2015 הם תפסו בסך הכל 12% מהשוק. ב-2018, רוצה לנחש? אני אעזור לך, 28%. וואו, בסך הכל, רכבי הפנאי, באזור 2013 היו פחות מ-15% מהשוק, היום למעלה מ-41%.
וואו. וכאן זה כבר מספרים מאוד מגדולים. זאת אומרת, מה שאני רואה במספרים זה שלא רק שמספר המחירות של רכבי הפנאי הקומפקטים עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אלא שהוא תפס את הבכורה בשוק. זאת אומרת, לפני כן הוא היה אחד מפלחי השוק באיזשהו מקום טוב באמצע או קצת מעל האמצע, אבל עכשיו הוא פשוט הפך להיות הסגמנט הכי משמעותי והכי נמכר בישראל במספרים.
ואם אתה רוצה את זה בצורה יותר קיצונית, אז תחשוב על זה שהנתונים האלה מבטאים את כלל המסירות בשוק. אבל אם אתה מבודד את צייה הרכב, ששם עדיין יש ביקוש למשפחתיות המסורתיות, אני חושב שלא יהיה מופרך להגיד ששני שליש מהישראלים קונים לעצמם רכב פנאי.
כן, כמעט, אם אני צריך לבחור לעצמי מכונית, וזה לא מבין שלוש המכוניות שמנהל צייה הרכב ומגדיר לי, אז כנראה שאני אקנה לעצמי רכב פנאי. איזה עוד סגמנטים איבדו נתח שוק בצל הזינוק הדרמטי של רכבי הפנאי?
אז באופן מעניין, דווקא רכבי המנהלים, שקצת נעלמו מהעולם, שומרים על איזושהי יציבות בשנים האחרונות, פחות או יותר 3.5% מהשוק, גם בעיקר בציי הרכב.
זאת אומרת, הם ירדו קודם, נכון? הם ירדו קודם, ואחר כך הם פחות או יותר התייצבו.
כן, זה כנראה הסיפור שם. המיניוונים, אם אתה זוכר, מכוניות כמו מזדה 5, טויוטה ורסו, שברולט אורלנדו, מיצובישי גרנדיס. פעם כל משפחה עם 4 ילדים ומעלה הייתה קונה את אחד מכלי הרכב האלה. היום אם תחפש בנרות, תמצא אולי שני מיניוונים שקיימים בשוק וגם הם נמכרים בכמה מאות בודדות. כולם כמובן עברו לרכבי הפנאי. נתח השוק של המיניוונים ירד בתוך 4 שנים מ-2.5% לבערך 1.5%, וגם זה הולך להיעלם מהר מאוד.
ביקוש של המיניוונים הכי גדולים, כי הקרניבל וחבר'ה כאלה, יש להם, יש לו עדיין מקום, או שגם שם זה כמעט לא קיים?
שם הביקוש עוד איכשהו קשיח, כי המכוניות האלה באמת נותנות תמורה שקשה למצוא ברחבי הפנאי, וגם יש מעט מאוד גמים כאלה, יש לנו את קיה קרניבל, שעולה 230 אלף שקלים, ואת קרייסלר פסיפיקה, שעולה 300 אלף, שברולט טראברס גם, נחשב מעין SUV בעצם, אז כבר כמעט לא נשארנו עם מיניוונים בגודל מלא. יהיה תמיד מי שיקח אותם, הרבה פעמים זה נכים שצריכים כל מיני התאמות של מעלונים והסדרי נגישות כאלה ואחרים, אבל אלה מספרים מאוד מאוד קטנים.
אני חושב שזו דוגמה, אני לא יודע אם עצובה, כי כל אחד עושה את הבחירות שלו, אבל אני מניח שמיניוונים הם יותר שימושיים מרכבי פנאי, זאת אומרת, בדרך כלל המרחב שם יהיה קצת יותר גדול, הם בדרך כלל יהיו קצת יותר פרקטיים, יותר שקטים, הם יהיו, סביר נניח שהם יהיו קצת יותר חסכוניים, כי אלה כלי רכב שהם יותר יעילים בתפוסה שלהם, ופחות הם צריכים להיות גבוהים, או להתאים לעיצוב המיוחד שיש להם. אני חושב שאנחנו רואים כאן עידן של סלפי, עידן שבו אנחנו קצת מקדשים את השקר החן על פני, על פני פרקטיקה אמיתית שהייתה יכולה לנו יותר יעילה ויותר כדאית, לא?
ממש ככה. תשמע, בהיבטים של פרקטיקה וכדאיות, אם נעשה את המחשבה המסודרת, יכול להיות שהרבה אנשים החליטו שתחבורה ציבורית בכלל יותר יעילה מהרכב הפרטי.
איפה אתה גב, אם אתה לא רוצה להיות תקוע במנהרה בעלייה לירושלים של הרכבת לכמה שעות.
גם זה נכון. אבל באמת, במבחן השוואתי שעשינו לקטגוריה הזו ב-2017 לדעתי, בחנו שם את הסקודה קודיאק מול קיה סורנטו, ניסן אקסטרייל ומיצובישי אאוטלנדר. ארבעה רכבי פנאי, כולם עם שבעה מקומות ישיבה, כולם לעיתי מחירות. באמת כלי רכב שמציעים איכויות מאוד גבוהות למשפחה. אבל כדי להבין ככה איפה הם עומדים, הבאנו למבחן גם מיניוון, סיטרואן C4 גרנד פיקאסו, היום הוא נקרא ספייס טורר, רכב הרבה יותר ותיק, הרבה פחות טכנולוגי, הרבה פחות סקסי.
גם, גם הרבה פחות גדול בממדים החיצוניים,
כן,
נכון?
כן, פחות גבוה, קצר, פחות, פחות ארוך, יותר זול, ובכל היבט של פרקטיקה, כשנכנסנו פנימה עם 5 או 7 נושאים, וניסינו להבין איפה יהיה הכי נוח לשכן את המשפחה, הוא ניצח בענק. אבל זה ממש לא רלוונטי בכל מה שנוגע למספרי המחירות. כן. ממש לא.
טוב, אנשים תזכרו, אם אתם צריכים פרקטיקה, אז תהיו מודעים לזה של רכב פנאי, יש מחיר. מה קרה בינתיים עם טנדרונים? גם שם אנשים ויתרו על הפרקטיקה של העבודה כדי לעבור לקרוסאובר?
אני לא בטוח. בסוף ברחבי העבודה אנחנו רואים איזושהי יציבות, נתח הטנדרונים של הסיטרון ברלינגו או רנו קנגו, שומר על נתח של 2.5%, הטנדרים הקשוחים יותר, טויוטה היילאקס, איסוזו דימאקס, שומרים פחות או יותר על 1.25% מהשוק בישראל, אבל גם ברחבי היוקרה למשל אנחנו רואים את הגידול הזה, והוא לא מגיע לחשבון רכבי יוקרה שהם לא SUV.
כלומר?
רכבי הפנאי היוקרתיים עלו תוך 4 שנים מ-1.8% ל-3.1%.
וואו, זאת אומרת עלייה של איזה, מה זה? זאת אומרת, כמעט תכפיל את עצמו.
לא, ממש ככה.
לא רחוק מזה.
ורכבי הסלון הקלאסיים, האודי A6, ה-BMW סדרה 7, לא נפגעו במחירות. כלומר, אנשים שדרגו את עצמם לא מרכב יוקרה בתצורת סדן לרכב יוקרה בתצורת SUV, אלא מרכב שהוא כנראה בכלל לא יוקרתי, הם החליטו שהם רוצים וגם יכולים להרשות לעצמם SUV יוקרתי.
זאת אומרת שבצד הסיפורים כאן על העלייה מאוד משמעותית במחירות של רכבי פנאי, יש לנו כאן גם סיפור נוסף של עלייה מאוד מאוד משמעותית במחירות של מותגי היוקרה. הרבה יותר ישראלים עכשיו, או חלק הרבה יותר גדול מהשוק, קונה לעצמו מותג יוקרה.
וזה קרה משתי סיבות. סיבה הראשונה זה שמותגי היוקרה הפכו נגישים יותר מבעבר. אם פעם כדי לקנות רכב פנאי של אודי היית צריך ללכת אל ה-Q5 שעולה כמעט 400 אלף שקלים, היום יש לך את ה-Q2 במחיר של 170 אלף שקלים, יחסית נגיש. גם רכבים אחרים, יצרנים אחרים הציגו רכבים הרבה יותר זולים ממה שעליהם בעבר, לקסוס מוכרת מכוניות ב-155 אלף שקלים, BMW מתחילה גם באזור ה-160-170-180 אלף.
זאת אומרת, הסיפור הוא לא שהעם הלך לקנות רכבי מותגי יוקרה, אלא שמותגי יוקרה ירדו לעם.
זה צד אחד של הסיפור.
אוקיי.
הצד בשני הוא שהיום הרבה יותר קל לקנות מכונית חדשה. יבואני הרכב, הבנקים, חברות או מימון מציעים מימון לכל דכפין בריבית מצחיקה.
כן, הריסון של המדינה בינתיים עוד לא אפקטיבי כל כך כנראה בעניין הזה.
כל מי שרוצה יכול לקבל מכונית חדשה, כמעט בלי תנאים מקדימים, תבוא עם דופק וכרטיס אשראי, אנחנו נסתדר עם היתר.
כן, אנחנו, או אתה תסתדר עם היתר בשנים הבאות, ואם לא תסתדר, אז אנחנו כבר ניפגש בכל מיני מקומות.
בדיוק ככה.
חשוכים. אני רוצה רגע להציץ בסגמנט הכי קטן פה שאתה, שהבאת לנו, וזה סגמנט מכוניות המיני. זה סגמנט שכמעט לא היה קיים לפני, אני לא זוכר, 10-15 שנים, נכון? ואז היה זינוק מאוד מאוד גדול, כי היה שינוי מאוד גדול במיסוי, שגרם להרבה מאוד ישראלים לקנות את המכוניות האלה. זה ממש הפך להיות העלייה הזוהרת הגדולה לפני סיפור הקרוס אוברים, נכון? איפה זה נמצא היום?
אז זהו, זה סיפור שמתחיל בשנת 2009. עד אז היו מכוניות מידי בישראל, מכרו פה יונדאי i10, פיאט פנדה, אבל במחירים של בערך 90 אלף שקלים הם היו קרובות מאוד למכוניות הסופרמיני, שהציעו איכות הרבה יותר גבוהה. ואז ב-2009 נכנס המיסוי הירוק, ומי שעשתה את הצעד האמיץ הראשון הייתה סוזוקי, שמכרה פה את האלטו ב-60 אלף שקלים למכונית חדשה. הציבור נהר בהמוניו, לא באוטובוסים אלא באלטואין, ושנתיים אחר כך, ב-2011, קיה השיקה את הפיקנטו, ועשתה עוד קפיצה דרך משמעותית בסיפור הזה.
הייתה מכונית כבר הרבה יותר מתקדמת ומושכת, נכון?
בדיוק, היא לא הייתה רק זולה, הייתה גם איכותית וזולה. פחות או יותר עלתה 70-80 אלף שקלים ברוב הגרסאות שלה במהלך התקופה.
וגרסאות הבסיס לדעתי עלו אפילו טיפה יותר מהסוזוק, זאת אומרת זה היה איזה 63-64 אלף שקל לדעתי.
לגרסאות עם גיר ידני. כן. כן, אבל כולם קנו אותו אוטומטיות, הרבה קנו את הגרסאות המובזרות, הדווקא יותר יקרות. ועם השנים קמו הרבה מאוד מתחרים שהציעו מתכון דומה, יונדאי ה-10, שברולט ספארק, פז'ו 108, סיטרואן C1. כן. בכל זה נשארנו עם שני דגמים וחצי. הפיקנטו ויונדאי ה-10 שאחראיות לבד לסדר גודל של 15-17 אלף מסירות כל שנה. שברולט ספארק מצרפת אליהן עוד פחות או יותר 3,000 מכוניות כל שנה, וזהו, היתר נמכרות במאות בודדות, והסגמנט הזה גם הולך ומצטמק.
זהו, כמה הוא מצטמק, נגיד בטבלה שלנו של 2015 עד 2018?
אז לפני 4 שנים היינו על נתח שוק של בערך 11.5%, סגמנט המיני, היום אנחנו על 8.5%. ירידה לא מבוטלת.
ירידה, כן, אבל מצד שני הוא כאן להישאר, כמו שאומרים באנגלית, נכון? זאת אומרת, זה עושה רושם שהוא לא סגמנט, להבדיל נגיד מהמשפחתיות הקטנות, כן? התת קומפקטיות שאיבדו כאן יותר מחצי מהמחירות שלהם. כאן יש ירידה, יש איזשהו תיקון אפילו די משמעותי, אבל עושה רושם שהרבה אנשים ממשיכים לקנות את האוטו הזה, כי בכל זאת, זאת הכניסה לקנות מכונית חדשה, נכון? כרגע אין רכב פנאי שממש נותן אופציה כזאת.
בדיוק. הסיבה היחידה שהמכוניות האלה עדיין מחזיקות בנתח השוק שלהן, היא שאף רכב פנאי לא עולה 80 אלף שקלים.
וזה השתנה?
אני מאמין שכן. אני מאמין שכן.
כן. יש קצת רכבי פנאי שהם מאוד מאוד זולים, נכון? זאת אומרת, יש לנו את סוזוקי איגניס, ויש...
עולה 90 אלף שקלים, זה קצת יותר, אבל היא באמת מוכרת לא רע, עושה קצת יותר מ-2,000 יחידות בשנה.
כן, ודאצ'ה סנדרו סטפווי, נכון? דאצ'ה סנדרו, שזה אותו קטן על גבול הקומפקטי, ויש לו את גרסת הסטפווי שהיא קצת יותר גבוהה, ותיאורטית יש לה איזושהי יכולת בסיסית בשטח.
נכון, היא אפילו יותר זולה, אבל זה באמת מוצר לואו-קוסט, עם פשרות גם קצת בבטיחות, תיבת הילוכים רובוטית, פחות נעימה לנסיעה ביום-יום. יש לו נישה שלו, אבל זה באמת מספרים קטנים.
שקט פה, שים לנו איזה משהו בספוטיפיי.
סורי, לא מבין את השטויות האלה של סטרימינג. אני אולד סקול, אם אתה רוצה יש פה תקליט.
תאמין לי, יודע לתכנית בקוד פתוח, אבל לא יודע להשתמש בספוטיפיי.
נו, כזה אני. מה, אתה לא זוכר כמה כיף היה פעם עם הווקמנים?
אחי, אתה לא מבין, אנשוביז הוציאו קסטה חדשה, אתה חייב להקשיב לזה.
יש לך את זה? תגיד, תרציני, זה רק שבוע זה יצא בגרמניה, איך זה כבר הגיע לארץ?
מביני עניין בלבד, אחי, תקשיב לזה, זה הדבר הכי מדליק פה בסביבה.
רגע, מה? אנשוביז? לא הייתה כזאת להקה, מה אתה מדבר?
צודק, יש לנו קצת בעיה להשמיע שירים מזכויות יוצרים.
טוב, הבנתי את הקונספט, מיציתי את ה-80s, יאללה, בוא נחזור לסלון ה-2019.
רגע, בוא נתקדם ל-90s, שם אפילו היה יותר כיף. דור, אתה לא מבין, היום ברוקסן, אפרוחי פלורנטין.
מה? תגיד, אתה רציני?
כן, בוא נכין את עצמנו, יאללה, שים את הדיסק.
רגע, מלא תמציא שמות, אבל שיהיו נורמליים. יאללה, הבנתי את הקונספט, בוא נגמור עם זה.
מזל טוב אחי, יום הולדת שמח.
יואו, תודה אחי, מה זה, לא היית צריך.
נו, פתח כבר.
MP3, איזה מלך, תודה.
56 מגבייט, אתה קולט 20 שירים במכשיר אחד. היית מאמין? טוב, אז איזה תקליט לשים?
רן, בחיית, נו, חשבתי שהבנת את זה בכל המסע בזמן הזה. הימים האלה עברו, למזלנו יש את במביט.
במביט?
כן, רן, נו, תתקדם. החברה המובילה והמקצועית ביותר בארץ לאודיו אישי ממוחשב.
אמן. תביא את הקבל לוקס. 10% הנחה למאזיני עושים היסטוריה, בשימוש בקוד קופון עושים היסטוריה בעברית במעמד התשלום.
אחד היתרונות שיש, שיש לנו כשאנחנו מבקשים מינוע ממטר אייקר להגיע לפה, זה שאפשר לבדוק את הביקוש של הציבור למכוניות כאלה ואחרות. ואתה יכול לספר לנו קצת מה השתנה בטעם של הציבור כשאתה בודק את הביקוש?
אז אם דיברנו קודם על 10 הדגמים הכי נמכרים בשנת 2013 ולא מצאנו שם רכבי פנאי, זה לא בגלל שהציבור עוד לא התעניין בהם. נכנסתי ככה לנתונים של הגלישה באתר והסתכלתי איזה דגמים היו הכי מבוקשים ב-2013. ראיתי שם מכוניות כמו ניסן ג'וק, כמו מיצובישי אאוטלנדר, כמו מזדה CX-5, שלושה רכבי פנאי שנמצאים בעשירייה המובילה, בעצם גם יונדה AX-35 נמצא פה, אז יש לנו 4 כבר. זה עדיין לא בא לידי ביטוי במחירות, כי במחירות עדיין יש השפעה מאוד גדולה לציי הרכב, ובכלל, לביקוש לוקח זמן להתבטא בפועל, אבל אנשים התחילו להתעניין בזה כבר אז. אגב, עוד מכונית מעניינת שנמצאה במקום מאוד מאוד גבוה בטבלאות הביקוש, זה מיני קופר. ופה יש לנו סיפור מעניין, כי האוטו זה לא רכב
לא ראשון
שכל משפחה בישראל מבקשת, ממש לא. העניין הוא שבאותם שנים, ליבואן של מיני לא היה אתר שעלה גבוה בגוגל, בתוצאות חיפוש. זה ככה שכל מי שרשם בעצם מיני, קיבל כל מיני תוצאות של סתם דברים קטנים, ומי שדייק את החיפוש וחיפש מיני ישראל, הגיע לאתר של לטרון. אז בעצם הרבה מאוד גולשים חיפשו את אתר היבואן, לא מצאו, הגיעו אלינו לאייקר. בשנת 2018, לעומת זאת, אנחנו מסתכלים על טבלת הביקושים.
אז אנחנו רואים שבשנת 2013, בזמן שבישראל שלטו מחירות של מכוניות משפחתיות וקטנות, אתה ראית שיש הרבה ביקוש דווקא לרכבי פנאי. נכון?
כן, זיהינו את הניצנים של זה מתחילים להופיע.
אוקיי. ואיך זה, איך השתנה הביקוש ל-2018?
אז היום באמת אנחנו רואים במחירות כבר שחמישה מתוך 10 הדגמים הכי נמכרים הם רכבי פנאי. בטבלות הביקוש באייקר זה כבר 7 דגמים. שאנחנו רואים פה מכוניות כמו סקודיה קודיאק, ניסן קשקאי, גם מיצובישי אאוטלנדר, פז'ו 3008, שמקבל הרבה מאוד ביקורות חיוביות, רק שתי מכוניות משפחתיות ומכונית קטנה אחת נשארו בטופ 10 של הגולש הישראלי.
וואו, גם מן הסתם מחפשים באייקר מכוניות משתמשי ליסינג, לא? זאת אומרת, זה לא רלוונטי גם להם להתעניין בדגמים משפחתיים?
חלקם כן, חלקם עושים את החיפוש, ועדיין הם נמצאים פחות ברשת, מכיוון שלחלקם אין כל כך משמעות למה שהם יקבלו, או שלא נותנים לאפשרויות בחירה, וגם כי חלק גדול מהמחירות של ציי הרכב, זה מכוניות שהולכות לחברות ההשכרה, ושם אין בכלל לקוח שמביא ביקוש כלשהו.
כן, יכול להיות גם שהם יודעים שהם יצטרכו לבחור בין שתי מכוניות משפחתיות, אבל נורא מתחשק להם בכל זאת אולי לראות איך זה היה אם הם היו קונים מכונית יותר מעניינת. בואו ניכנס בצורה קצת יותר מעמיקה עכשיו לסגמנטים, להבדלים בתוך סגמנטים שונים, מה השתנה מ-2013 לעכשיו, כן, 5 שנים אחורה לעומת עכשיו, פחות או יותר. ג'יפוני מיקרו אנחנו קצת הזכרנו, נכון? יש לנו את האיגניס ואת הסנדרו, ובעצם לא היו כלי רכב אחרים שם, נכון? אז בכלל זה לא כך רלוונטי, זה פשוט סגמנט שנולד, אפשר לומר, פחות או יותר.
הוא לא ממש קיים גם, אני לא ראיתי יצרני הרכב הולכים בכיוון הזה בשנים הקרובות, לפחות הוא לא לפי הצהרות שלהם. ככה שרכבי פנאי כנראה יתחילו מקטגוריית ה-B, מה שנקרא רכבי סופר מיני והלאה.
כן. עכשיו, רכבי סופר מיני, השלבים הראשונים לפחות, השחקנים ששיחקו שם לא היו שחקנים מרכזיים, נכון? זאת אומרת, אתה ראית שם כלי רכב של אופל, פז'ו, סיטרואן, חבר'ה כאלה, ופחות ראית מכוניות של טויוטה ויונדאי ו...
תראה, במשך הרבה מאוד שנים, יצרני הרכב הקטנים, או לפחות אלה שבישראל נתפסים כקטנים, נהנו מזה שהיצרניות הגדולות לא שיחקו במגרש הזה של רכבי הפנאי הקטנים.
כן.
לטויוטה, למזדה, ליונדאי, לקיה, לא היה רכב פנאי קטן עד לפני שנה-שנתיים.
לפוקסווגן עדיין אין.
בדיוק. וכתוצאה מזה, הרבה מאוד יצרנים יותר קטנים נהנו ממחירות יפות. ב-2013 למשל, אמרנו, הרכב הכי נמכר בקטגוריה הזאת היה ניסן ג'וק, כמובן, אבל ראינו בחמישייה גם את שברולט טראקס ואת רנו קפצ'ור. ואגב, פה מסתיים את הרשימה שלי, כי כשבאתי לראות מי מכוניות הכי נמכרות בכל קטגוריה, ב-2013 היו רק 5 מכוניות בקטגוריה הזאת.
וואו.
אתה יודע כמה יש היום?
כמה יש היום?
24 כלי רכב.
וואו, זאת אומרת שזה זה, 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 זה כן תפס. וזה תפס, שוב, היצרנים הגדולים, שוב, חוץ משברולט אולי, אבל היצרנים הגדולים נכנסו, נכון?
בדיוק. היום יש לנו את מזדה CX-3, שהיא מזדה היא לא יצרן גדול ברמה העולמית, אבל בישראל זה מותג מאוד דומיננטי.
כן.
יש לנו את יונדה קונה וקיה סטוניק, טויוטה CHR, הוא כבר משתייך לקטגוריה הגדולה יותר, אבל פרקטית הוא רכב די קטן. ומה שמעניין זה שני דברים. קודם כל, המחירות שלהם לא מתרוממות. ציפינו שאולי נראה שם את מה שראינו ברחבי פנאי יותר גדולים, שהם יגמרו את הקטגוריה שהם מבוססים עליה, של הסופרמיני, זה לא קורה. כי פער המחירים בין המכוניות האלה לבין רכבי סופרמיני עדיין מאוד גדול. עם מכונית כמו סוזוקי קרוסאובר עולה 125,000 שקלים, וסיאט ארונה עולה 110,000 שקלים, הכי זולה שם, מיצובישי ASX עולה 130,000 שקלים ויותר, רכבי הסופרמיני נמכרים במחירים של 90-100,000 שקלים, והפער משמעותי. והדבר השני שאנחנו רואים זה שהציבור לא הולך דווקא למכוניות הזולות. רכב הפנאי הקטן הכי נמכר בשנה האחרונה היה סוזוקי קרוסאובר, עם כמעט 4,300 יחידות.
שהוא אגב, בשכל מתיישב על שתי קטגוריות פחות או יותר, זאת אומרת, הוא גם תכלס סוג של מכונית משפחתית קומפקטית, נכון? זאת אומרת, הוא לא מבריח את מי שדווקא רוצה לקנות מכונית כביש.
כן, באירופה בכלל קוראים לו בשם אחר, הוא נקרא סוזוקי SX4 S-Cross. מה שמזכיר לנו
את אותה
SX4 שנעלמה. כן. בישראל אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים את ג'יפון, וזה יהיה סוזוקי קרוסאובר, תשכחו ממה שכתוב על המכונית.
כן. כנראה עשו בשכל, הם הפכו די מיד להצלחה יפה.
ממש ככה. הרכב השני הכי נמכר בקטגוריה הוא מיצובישי ASX, שעולה 134,000 שקלים נכון היום. זה מחיר של מכונית משפחתית, זה כמעט מחיר של ספורטאז', לא רכב זול.
כן.
אבל עדיין קונים אותו בכמויות מאוד גדולות, וככה גם רכבים עיקרים אחרים, כמו יונדאי קונה, מזדה CX-3.
שהם מוכרים יפה במיצובישי, אני חושב אגב שזה קצת חזרה למיצובישים הראשונים שהיו בארץ, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, שאז הסיפור שלהם היה מיצובישי ויש בה הכל. אני חושב שגם ה-ASX והקוסובר הם האחרים של מיצובישי, אחד הקטעים זה שאתה יודע שאתה לא דווקא מקבל פאר היצירה המוטורית, אבל אתה מקבל חבילה מאוד גדולה של פינוקים ומנוע חזק וכל מיני אביזרים וחיבורים ודברים כאלה, זאת אומרת, זה מין מכוניות יותר מפנקות ועשירות כאלה, ואז אתה יודע גם שזה מותג שהוא מותג ותיק ומוכר, ואתה תוכל למכור אותו אחר כך, אז יש שם איזה סיפור גם כזה, אני חושב, עם מיצובישי.
מה עוד אנחנו יכולים למצוא ברשימה הזאת? את העשירייה סוגרים, אמרנו מזדה CX-3, גם הונדה HR-V נמצא פה, לא רכב זול בכלל. סוזוקי די מככבת פה, עם שלושה כלי רכב מתוך השישה הנמכרים ביותר. כן. הקרוסאובר, האיגניס והוויטרה.
כן. ששוב, האיגניס הוא מתחבר לכאן קצת מהיעדר מתחרים בקבוצה יותר קטנה.
וגם כי לסוזוקי אין נציגות בקטגוריה הגדולה יותר, שהיא הרבה יותר מעניינת כבר.
כן, כן. סוזוקי באופן כללי, הם הצליחו להכניס 5-6 דגמי מכוניות שונים בתוך טווח מחירים מאוד מאוד מצומצם. נכון? נגיד בין אזור 90,000 ל-130,000, יש להם מה? 5-6 דגמים שונים?
כן, יש להם את האיגניס ב-90,000, הבלנו, סוויפט, הוויטרה, קרוסאובר, ג'ימני טוב, כבר יצא משם כי הוא הרבה יותר יקר דגם
החדש. כן, הג'ימני קפץ קדימה. אבל הם ממש דורכים לעצמם על הרגליים בצורה דרמטית. אבל רואים את זה כאן, רואים את זה כאן ברשימה של רכבי הפנאי הקטנים, שלושה מתוך העשרה הכי נמכרים זה שלהם. אנחנו עוברים לקבוצה מעל רכבי הפנאי הקומפקטים, שזה הקבוצה הכי משמעותית כאן בסיפור. קודם כל, אני רוצה לומר שיש בעצם הקבוצה הזאת שתי תת קבוצות שונות. קבוצה אחת היא קבוצה שכלי רכב קצת יותר גדולים מכוניות משפחתיות קומפקטיות תכלס, זאת אומרת, זה יונדאי טוסון וקיה ספורטאז', חבר'ה קצת יותר גדולים, ויש בצד השני שחקנים שהגודל שלהם היה יכול לשים אותם אולי בין הפנאי הקומפקטים לבין הפנאי הקטנים, נגיד ניסן קשקאי ופז'ו 3008 וסיאט עתיקה. אז מה בדיוק המשחק הזה? זה שתי קבוצות שונות? מה קורה פה?
אני חושב שתפיסתית, הקטגוריה הזו בעצם מחולקת לשניים. לנו נורא קל לשים אותה בקטגוריה אחת, כי בסוף זה רכבי פנאי שמבוססים על משפחתיות קומפקטיות, אבל רואים את זה גם בתמחור, שנע בין 140 ל-230 אלף שקלים, וגם בממדים, שהם באמת מחלקים את המכוניות לאולי שתי קבוצות. קבוצה אחת נקרא לה האירופאיות, קבוצה השנייה תהיה האמריקאיות. כן. ולאו דווקא כי המכוניות האלה מיוצרות באירופה או בארצות הברית.
כן, האירופים הם מאוד מדויקים, יש להם סמטאות קטנות וצרות, והם גם מאוד יעילים, והאמריקאים יש להם נדלן מכאן ועד לקליפורניה.
ואולי גם לפעמים הם משפחות יותר גדולות, שצריכות יותר מרחב.
יותר גדולות גם במספר וגם ב...
גם. בקטגוריה היותר קטנה, האירופאית, יש לנו כמובן את להיט המחירות האירופאי, ניסן קשקאי. אפשר למצוא שם מכוניות כמו פז'ו 3008, סיאט עתיקה, טויוטה CHR, שיפני בכלל, אבל מיועד לאירופה.
כן.
ובצד השני, האמריקאי הגדול והיקר יותר, אפשר למצוא גם יצרנים לא אמריקאים בכלל, אבל שמוכרים הרבה מאוד בארצות הברית, כמו מזדה CX-5, טויוטה RAV4, הונדה CR-V, מיצובישי אאוטלנדר, ואפילו פולקסווגן טיגואן, שכידוע פולקסווגן יצרן אירופאי, אולי הכי גדול, אבל הדגם הזה עושה חייל בארצות הברית, הם אוהבים את הממדים שלו, את היכולות שלו, ובאמת בישראל הוא מתחיל ב-210 אלף שקלים, הוא רכב הפנאי היחיד שפולקסווגן משווקת היום,
כן.
אם לא מדברים על הטוארג שעולה 500,000.
אז זאת אומרת שיש לנו תכלס כאן שתי קבוצות שונות, ואפשר גם קצת מהבטן להרגיש שזה נכון. סוברו פורסטר זה רכב שהוא יותר גדול מכלי רכב האחרים שאנחנו מכירים, וגם מיצובישי אאוטלנדר לכלי רכב שהם קצת יותר גדולים וארוכים, למרות שהאוטלנדר סיפור קצת שונה בגלל שהוא 7 מושבים, אבל סוברו פורסטר למשל, יש לידו כלי רכב יותר קטן, נכון? סוברו XV.
כן.
אז איפה הוא נמצא במשחק הזה?
הרבה מיצרנים שמיועדים רכבים לארצות הברית, דואגים שיהיה להם כלי רכב יותר קטן לשווקים האירופאים. הרי בסוף היצרנים האלה צריכים למכור מכוניות גם פה וגם פה. ונכון שלפעמים הרכבים האלה משויכים לקטגוריות קטנות יותר, כמו למשל ההונדה HRV, אבל זה רכב שדי מרווח ומתאים למשפחה, גם סוברו XV וגם טויוטה CHR, שהוא האח הקטן של הרב 4, כן. לפולקסווגן יש את הטיקרוס, שעדיין לא הגיע לישראל, ויש להם את הטירוק, שני דגמים יותר קטנים מהטיגואן, הם יודעים לתת את המענה לשני השווקים.
זאת אומרת שאנחנו במידה מסוימת מאוד נהנים מזה שיש לנו אפשרות לקחת גם מהקופסת סוכריות הזאת וגם מהקופסת סוכריות הזאת, נכון? והיבואנים יכולים לבחור לנו בדיוק, להנדס לנו בדיוק איזה משהו שמתאים לנו יותר, או אפילו למכור את שני הדגמים במקביל.
בדיוק. ומבחינת מספרי המחירות, באמת כמובן הכלי רכב היותר קטנים ויותר זולים נמכרים במספרים הרבה יותר משמעותיים, בערך 50,000 כלי רכב בשנה האחרונה. היותר יקרים, הקבוצה האמריקאית, מגיעה למספרי מחירות של בערך 22,000 כלי רכב, קצת פחות מחצי.
קצת פחות מחצי, מצד שני יכול להיות ששם המתח הרווחים שלהם יותר גדול, זאת אומרת, יכול להיות שליבואן יש התלבטות רצינית אם להביא רכב מאובזר יותר ויקר יותר, ולעשות שם יותר כסף על כל דגם. לעומת למכור כמויות מאוד גדולות של מכוניות פופולריות וזולות, ששם גם מן הסתם מלחמת המחירים היא יותר משמעותית.
כן, את זה לעולם לא נדע. אני רוצה גם לשים את האצבע על הנקודה שבה חל השינוי הזה, שבה רכבי הפנאי התחילו למכור במספרים הרבה יותר גדולים מאשר המכוניות המשפחתיות, וזה קרה בינואר 2015. כשקיה ספורטאז' בשנה האחרונה של הדגם היוצא, לא רכב מאוד מודרני ומתקדם טכנולוגית באותם שנים, השיקה את גרסת ה-1.6 ליטרים, מנוע חלש יותר ממה שהיה להם עד אותה שנה.
קראו לזה אורבן, נכון?
כן, קיה ספורטאז' אורבן, במחיר של 135,000 שקלים, קרוב מאוד למשפחתיות כמו טויוטה קורולה ומזדה 3.
שגם נמכרות עם מנוע 1600 וחלקן אפילו ממש עם אותו מנוע בדיוק.
בדיוק, את אותו מנוע יכולנו למצוא גם בקיה פורטה או בקיה סיד.
כן.
אגב, הדרך שבה הרכב הזה הגיע לישראל היא קצת מעניינת, כי רוסיה פתחו רשימת הזמנות מאוד ארוכה לדגם הזה. השוק הרוסי אוהב את קיה, אוהב מנועי 1600 ותיבות אוטומטיות, אבל באותה שנה היה משבר כלכלי ברוסיה, כן. שבעצם השאיר את קיה עם עודפי ייצור מאוד גדולים, שהם ניתבו אותם לישראל במחירים אטרקטיביים, וככה היבואן יכל לקבל רכב שקפץ בשנה אחת ממחירות של 3,000 יחידות או פחות אפילו, ועבר את 10,000 יחידות כבר בשנה הראשונה שלו, וואו. וזה אני מזכיר לך בדגם שאז מיושן, לא חסכוני בדלק, כן. לא חזק מבחינת הביצועים, היתרון היחיד שלו על פני כל המשפחתיות היה שהוא ג'יפון.
כן. אגב, באותה תקופה ההבדל גם בביצועים בינו לבין הדגם היותר חזק לא היה כל כך גדול. זאת אומרת שלמרות שזה היה מנוע די מיושן, אתה תכלס לא הפסדת הרבה בזה שאתה עברת לדגם שהוא זול בעשרות אלפי שקלים.
ולא כי הוא היה כל כך חזק, אלא כי גם הדגם היקר יותר פשוט לא היה מאוד חזק.
כן, כן. אבל אם הם שיחקו אותה שם עם איזה רשימת מלאי רוסית, אז איך פתאום זה נהיה תחום שלם ושמח ופתאום כולם יכלו להציע מכוניות?
כי אחרי שכולם ראו את קיה עושה 10,000 יחידות בשנה, כבר לא הייתה להם ברירה. בזה אחר זה הגיעו לפה רכבי פנאי במחירים אטרקטיביים יותר, קיה די זעזעה את השוק, כשב-2016 השיקה את הדגם החדש המתקדם עם מערכות בטיחות אקטיביות שלא היו אז מאוד נפוצות, במחיר מאוד מאוד קרוב, פחות מ-140,000 שקלים. סחפה אחרי את השוק, עשתה יותר מ-14,000 מכירות בשנה, זה מספרים כן. שהיחידה שהתקרבה אליהן הייתה פורד פוקוס בשנים האחרונות, בשנה הטובה שלה ב-2012. וואה. והרבה מאוד כלי רכב הגיעו אחריה והתחילו להציע גרסאות בסיס מוזלות במחירים אטרקטיביים, אם זה סוברו XV, יונדאי טוסון, בהמשך גם מכוניות כמו ניסן קשקאי שהוא עבר הוזלה משמעותית, פז'ו 3008 כן, החדש.
הציעו את הקשקאי אפילו עם תיבת הילוכים ידנית, נכון?
כן, זה כבר לא זכה להצלחה יוצא דופן.
היו שינויים מאוד מאוד דרמטיים בסוג המכוניות שאנחנו קונים, נכון? ברכבי פנאי קומפקטיים במקום מכוניות משפחתיות, וקנינו הרבה יותר מכוניות רכבי פנאי קטנים, וקנינו קצת פחות מכוניות מיני. היו כל מיני שינויים מאוד משמעותיים. האם יש שינוי משמעותי גם בזהות של המכוניות, גם במותגים?
אז תראה, כשהתחילו להגיע רכבי הפנאי, כולם אמרו ששוק הישראלי הוא קהל שמרני, ואנחנו קהל מסורתי, ואנחנו אוהבים לקנות את אותם דברים, אז מהר מאוד גילו שזה לא נכון בכלל, וזה מאוד מאוד נכון מצד שני.
אוקיי, תסביר.
זה לא נכון בכלל, כי באמת עברנו לג'פונים הרבה יותר מהר מכל שוק הרכב בעולם, אבל זה מאוד נכון, כי נשארנו עם אותם מותגים שקנינו בעבר. כלומר, הרבה מאוד מותגים הביאו לפה רכבי התנאי, אבל מי שהצליח, זה אותם המותגים המסורתיים שהקהל הישראלי אוהב. ובואו נסתכל על המספרים. בשנת 2013, 10 המותגים הנמכרים ביותר בישראל היו יונדאי, טויוטה, קיה, סקודה, פורד, סוזוקי, מזדה, ניסן, רנו ופולקסווגן. מכוניות נפוצות שאנחנו רואים על הכבישים.
כן.
5 שנים מאוחר יותר, הרשימה נשארה זהה כמעט לחלוטין, אפילו ברמת המיקומים בחלק מהמקרים. מזדה הייתה ונשארה במקום השביעי, רנו הייתה ונשארה במקום התשיעי,
סוזוקי הייתה ונשארה בשישי,
סקודה הייתה ונשארה ברביעי, היצרן האירופי הכי נמכר בישראל. שני שינויים רק קרו ברשימה הזאת. שני מותגים יצאו ושני מותגים נכנסו. שני המותגים שיצאו הם פורד, שבאופן די משונה כמעט הפסיקה לשווק מכוניות בישראל. אין יותר פורד פוקוס ולא פיאסטה ולא מונדאו ולא שום דבר.
כן, הסיפור של פורד רק במילה זה טלטלה מאוד גדולה שעברה פורד אירופה, שאנחנו מסונפים אליה במידה רבה, והדרמות והטלטלות שם והסגירת מפעלים ופתיחה של ערוצים חלופיים היא די פסחה גם על הטעם הישראלי, שפעם היה לנו סי הרבה יותר משמעותי במה אנחנו מקבלים משם. בסופו של דבר די נשארנו עם סינכרון מאוד לא מוצלח בין מה שאיכשהו ממשיך לעבוד שם באירופה לבין מה שאנחנו מקבלים. כנראה שזה חלק גדול מהסיפור.
וגם נזכיר את הטבעת הילוכים הרובוטית של הפוקוס משנת 2012, שעשתה הרבה צרות, והיו תביעות ייצוגיות ופיצויים והערכת אחריות, סיפור שלא עבר בצורה חלקה. אבל פורד באמת לא על המפה. יצרנית השנייה שיצאה מהסיפור פולקסווגן, ופולקסווגן עדיין מייצרת מכוניות מצוינות, נוחות, טכנולוגיות מתקדמות, אבל דבר אחד אין לה. זה רכב פנאי במחיר נגיש. וכל עוד זה לא יקרה, היא לא תוכל להיות יצרנית דומיננטית בישראל. מי שתפסה את המקום שלה זה חברת הבת סיאט, שמציעה שני רכבי פנאי נכון להיום, שניהם במחירים מאוד אטרקטיביים, סיאט ארונה שמבוסס על האיביזה, סיאט הטקה שמבוסס על הלאון, ובקרוב יהיה להם רכב פנאי נוסף שמבוסס על סקודה קודיאק עם 7 מושבים, יהיה מעניין.
כן, אז תכלס פולקסווגן המשיכה למכור, אבל היא מתאימה את עצמה לשוק שלנו וקוראת לעצמה כאן סיאט.
בדיוק. היצרנית השנייה שנכנסה לטופ 10 זו מיצובישי. שעם דגם אחד בשוק רכבי הפנאי ב-2013, אולי גם הפג'רו, שהיה אז מאוד יקר, היום יש לו 3 דגמים במחירים מאוד אטרקטיביים, זה ה-ASX, זה ה-Clips Cross וה-Outlander, 3 מחירים במספרים מאוד גבוהים, אבל מעבר לזה אין כמעט שינויים. הקהל הישראלים אוהב את הרכבים שלו היום כרכבי פנאי, אבל עדיין שומר אמונים לאותם מותגים. זה אומר שגם מותגים אחרים שיתחילו למכור פה רכבי פנאי מאוד אטרקטיביים, מאוד איכותיים, מאוד מעניינים, שזכו לביקורות מאוד טובות במבחני הדרכים, כמו פז'ו 3008, ואפילו דגמים כמו שברולט אקווינוקס, ורכבים כמו הונדה HRV ו-CRV, ומכוניות כמו סיטרון C5 אייר-קרוס שרק עכשיו הושקע, כל אלה זוכים להצלחה שלהם, אבל לא מצליחים לזעזע את הטבלה של 10 המותגים הנמכרים ביותר.
אנחנו עוברים לרכבי פנאי, ואנחנו נשארים עם אותם מותגים, אז בואו ננסה לשבור אם אנחנו שמרנים או לא. רכבי פנאי, הרי חלק משמעותי מהסיפור שם זה שהם יותר גבוהים, אמורה להיות להם איזושהי יכולת שטח, אבל הרבה מכלי הרכב האלה הם עם הנעה 2-4 בכלל, נכון? כמו שהתחלנו, והמרווח גחון שלהם הוא לא באמת כזה גדול, והשאלה, כל כך הרבה יותר ישראלים קונים עכשיו רכבי פנאי, האם הרבה מהם גם רוצים באמת יכולת שטח? כמה קונים 4x4? כמה קונים רכב שיש לו יכולת באמת לצאת לטייל ברחבי ישראל?
אז אני אספר לך סיפור. הרכב הראשון שבחנתי באתר אייקר בשנת 2010 כנראה, או 11, היה סקודה יטי. ונסעתי צפונה לאקו, זה היום שישי, הלכתי לנגב חומוס, שם כמה חומוסיות מעולות, אחת מהן אפילו קשרה, והלכתי לצילומים בשפת הים, רכב פנאי, אווירה של פנאי, של חופש, כל ה...
2x4 או 4x4?
הוא היה 2x4,
okay.
ובדרך הקשה למדתי שהוא לא מיועד לנסיעה בשטח. ואת 6 השעות הבאות העברתי בהמתנה לחילוץ, עד שבסוף באו כמה חבר'ה מקומיים ומשכו אותי החוצה, אבל מעט למדתי את
זה. זה עוד היה אחרי החומוס.
זה היה אחרי החומוס, לשקוע גם עם החומוס וגם בחולות של הים באקו, היה חם, לא נעים. מאז למדתי את הלקח והבנתי שזה שהרכב נקרא SUV, אפילו ראשי תוות האלה, שים לב למה שהן אומרות, זה לא רכב קרוס אובר, SUV זה ספורט יוטיליטי וייקל.
כן.
רכב שימושי, ספורטיבי. ספורטיבי זה לא, שימושי זה כן, לשטח זה בטח לא.
כן.
ובאמת, מתוך 110 אלף רכבי פנאי שנמכרו בישראל בשנה החולפת, כולל כל תתי הקטגוריות, יוקרה ולא יוקרה, אני ספרתי בין 5-7% של כלי רכב שבאמת מסוגלים לרדת לשטח.
וואו.
זה בעיקר רכבים של סוברו, אקס-וי והפורסטר, קצת דאצ'יה דאסטר, קצת רכבי שטח ייעודיים, כמו טויוטה לנדקרוזר, ג'יפ רנגלר, סוזוקי ג'ימני. אני חושב אבל שגם מתוך אותם 5% שקנו את הרכבים האלה, לא הרבה יורדים לשטח. בטח לא במכוניות כמו סוברו, ששם האופציה היחידה זה 4x4, אז אנשים לא בוחרים בזה דווקא בגלל הסיבות האלה.
זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לרדת לשטח, הוא עושה את זה בטויוטה קורולה, הוא לא עושה את זה בסוברו אקס-וי.
או במילים אחרות, הפקקים שיש לנו באיילון, לא תמצא אותם במעלה השוש בנגב, וגם לא בהר חורשן. שם עדיין פנוי. אגב, כן נסייג את הציניות, ונגיד שכן עם רכבי הפנאי אפשר קצת יותר לטייל. כלומר, זה כן פותח למשפחה יותר אפשרויות להגיע אליהם, מקומות שלא היינו יכולים להגיע עד היום. הרבה רכבי אופניים משתמשים בזה, גם כי קל להכניס את האופניים פנימה, וגם כי אפשר להגיע לכל מיני שבילים ומסלולים, שעם הרכב פרטי אתה קצת יותר זהיר וקצת יותר חושש. אז זה כן נותן ערך מסוים גם בתחום הזה.
כן, לפחות ברמת שבילי קקל, שזה משהו שלפעמים מכונית אתה הרבה יותר חושש ופוחד על כל תנועה, ועם הכלי רכב אתה יכול לצעוק קצת יותר חופשית לנסוע בהם, ולחנות בעומק השטח, ושם אולי להמשיך, כמו שאתה אומר, עם אופניים, או ברגל, או עם האופנוע שטח המגניב שאתה הבאת על הגב. אחרי כל הדרמות והשינויים האלה שאנחנו ראינו, מה הולך לקרות כאן? איזה דגמי מכוניות הולכים להגיע, רכבי פנאי, כלי רכב משמעותיים שהולכים לשנות קצת את הרגלי הקנייה שלנו עוד?
אז תראה, בגדול, רוב היצרנים השלימו את הליינאפ שלהם בתחום רכבי הפנאי. יש עוד כמה השקות שיהיו לנו בשנה הקרובה, אם זה למשל מכוניות כמו שברולט בלייזר או טרייל בלייזר, כן? לשברולט הולכים להיות כמו 5 רכבי פנאי בשנה הקרובה. מזדה הולכת להשיק את ה-CX-30, רכב פנאי קופה כזה, שתצורה שעד היום הייתה קיימת, בעיקר במותגי היוקרה.
מזדה בעיניי אחד מהיצרנים הכי טובים היום בעולם, בכל מה שהם עושים, אני מניח שאם הם נכנסים לתחום הזה, ומחדשים בו כנראה שהם יודעים מה שהם עושים.
אני כבר מת לנהוג על הדגם הזה. הולך להגיע לפה גם סקודה קמיק, דיברנו עליו רכב פנאי קטן, אופל גרנדלנד יגיע בגרסת PHEV, פלאגין הייבריד. יש קצת קריצה לתחום הספורטיבי, עם הקופרה אטקה, מותג הספורט של סיאט, וסקודה קודיאק RS.
כן, שזה בעיקר כלי רכב מהירים, נכון? או לפחות הקודיאק RS יותר קרוסובר מהיר מאשר קרוסובר ספורטיבי,
כן,
נכון?
כן, אני לא רואה מישהו הולך עם זה למסלולי המרוצים והולך להשחיז צמיגים בפניות.
כן. אז אם כבר פחות או יותר כולם השלימו את המשימה ויש להם עכשיו כלי רכב בסגמנטים המרכזיים, אז איפה הרחבה הבאה? לאן זה הולך מכאן מבחינתם?
טוב, אז פה אני נכנס ממש להימורים פרועים, אבל לדעתי זה הולך לשני כיוונים. כיוון אחד זה שגם מכוניות שהן לא רכבי פנאי יהפכו קצת לרכבי פנאי. אנחנו רואים מכוניות שמקבלות כזה איפור לשטח, כמו קיה שהציגה עכשיו את האקס-סיד, גרסת פנאי של קיה סיד, עם טיפון את הגבהה וקצת פסי גגון וצמיגים מוגדלים כאלו, או פיקנטו איקס, כאילו גרסת פנאי מוגבעת בסנטימטר וחצי בדיוק של הפיקנטו הרגילה.
כן, כבר סיכמנו שזה בעיקר
לוק.
לסלפי, כן.
והתחום השני זה הרכבים החשמליים, ששם המבנה הזה של SUV באמת נותן ערך אמיתי. כי יש לנו סוללה גדולה וכבדה להכניס על הרצפה של הרכב, אם מכונית נכניס את זה לרכב נמוך, זה יפגע לנו משמעותית במרווח לראש.
כן.
והרכב פנאי פחות רגיש לזה. והסיפור השני זה שהחשמל עוזר בעצם לרכבי הפנאי, כי לרכבי הפנאי יש בעיה קשה של מרכז כובד גבוה, שהופך אותם לפחות יציבים, הסוללה בעצם מנמיכה את מרכז הכובד והופך את הרכבים האלה ליותר יציבים, יותר בטוחים.
אז מה שאתה אומר זה שהחיבה הגדולה של העולם לרכבי קרוסובר ופנאי והכלי רכב הגבוהים האלה, היא פרסה שטיח אדום לכלי הרכב החשמליים, שפשוט הכי נכון מבחינתם להתיישב על המבנה הזה, על התצורה הזאת של רכב הפנאי, וכך יהיה לנו הרבה יותר קל לקלוט את המהפכה הבאה בתחום שלנו.
ואם אני אפילו מחבר את זה לנקודה המקורית של רכבי הפנאי, היכולת הזאת לטייל בשטח, זה מתחבר מדהים עם רכב חשמלי. תחשוב על זה שאתה יוצא לטבע, למקומות מבודדים, עם נוף מדהים, ואתה לא רוצה לשמוע את הטרטור של הדיזל בפג'רו הישן שלך.
כן.
אתה רוצה פשוט לשים על חשמל וליהנות מהשקט.
כן, רק להיזהר לא לדרוס את האיילים שלא יש מור שאתה מגיע.
אנחנו נעזר עליהם שבלימה אוטונומית בדיוק בשביל זה.
נועם ריין, עורך אתר אייקר, היה מאוד מאוד מעניין, תודה רבה שבאת לעושים רכב.
תודה לך אסף, היה נורא כיף.
כאן עושים רכב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הדף שלי האקזוז בפייסבוק וביוטיוב, וגם להזמין אותי להרצאה. אני נמצא באתר המרצים של עושים היסטוריה, speakers.ranlevy.com, או דרך פייסבוק. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה. תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב. תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.